קשת, כל שידורי תורה, ברוכים הבאים. אנחנו פותחים את השבוע בימי ראשון עם שיעור של הרב בנימין תבורי, סדרה בנושאי שוטים מודרניים, בעלי השוט ונושאי השוט. הרב תבורי.
כשהייתי תלמיד צעיר בחוץ לארץ, למדתי בישיבה תיכונית בשם רבנו יעקב יוסף. שם העריכו מאוד גדולי תורה שהיו בעיקרם יוצאי אירופה, והשם בישיבה היה שפוסק הדור זה הרב משה פיינשטיין, בעל איגרות משה, ראש ישיבת תפארת ירושלים. הראש ישיבה, בהי הידיעה, היי ראש ישיבה, היה רבן קוטלר. כל שנה הוא היה מבקר באותה ישיבה, והיה מעביר שם שיעור כללי אחד, ולי כתלמיד שם, שאמרו לי מראש שאני לא אבין שום דבר, היה מאוד מעניין לראות איך שדווקא כל הרמים, כל ראש הישיבה, נכנסו בכובד ראש, בהכנה גדולה מאוד כדי לשמוע את שיעור של רבן קוטלר. למרות שרב משה פיינשטיין היה נחשב פוסק הדור, הוא גם היה ראש ישיבה ואף חיבר ספרים רבים בענייני שיעורים כלליים, שיעורים שמתאימים לעולם הישיבות. הרבה כרכים של דיברות משה נכתבו על ידי רב משה פיינשטיין. מאיזה סיבה שהיא, נדמה לי היום שאיגרות משה זה כל כך נפוץ, כל כך חשוב בספרי הפסיקה, ואילו לא מעיינים יותר מדי בספרים ההלכתיים הלמדניים של רב משה פיינשטיין. מצד שני, גם רבן קוטלר היה ראש ישיבה קלאסי, ויש היום ספרים ומוציאים עכשיו עוד תורות של רב אהרון, אבל גם רב אהרון עסק בפסיקה. היום יש לנו שני ספרים של רב אהרון קוטלר, משנת רב אהרון, אותו השם שניתן לספרים שלו על שיעורים על מסכתות, שני כרכים של שאלות ותשובות. בכל זאת מרגישים שיש הבדל גדול בין הספרים של איגרות משה, שיש היום איזה שמונה כרכים, מאות של תשובות ועניינים שנוגעים לכל אורח חיים של היהודי בכל הבא חלקי שולחן ערוך. אילו בספרים של רבן קוטלר, בתשובות של רבן קוטלר, סך הכל יש בכרך ראשון רק איזה 40 תשובות, 46 תשובות, בכרך השני עוד 40, והרבה מן השאלות האלה הן דווקא שאלות למדניות, בירור סוגיות, שאנשים באמת התכתבו עם רב אהרון, והייתי מכנה למאמרים האלה בשם מכתבי תורה. יש ספר מפורסם שאנשים שהתכתבו ביחד, חידושי תורה, קראו לזה ספר מכתבי תורה, או מודחי קלינר, או אוגד שעבר, של מכתבי תורה. אבל גם בתוך המכתבים האלה, שהם מכתבי תורה מובהקים, מוצאים אנו למדנות מובהקת, וזה מעניין אותי לראות שיש מכתב שנכתב לרב אונטרמן, הרב הראשי בישראל, אבל כתבו את המכתב, כתבו לו חידושי תורה בזמן שהוא היה רב בליברפול, וגם בספר השני, בכרך השני, יש מכתבים לרב הרצוג, שאחר כך היה רב ראשי במדינת ישראל, אבל בזמן שהוא היה הרב הראשי של דובלין איירלנד, ודווקא המכתבים האלה עסקו בענייני קודשים, בעיבוד תרומה וכדומה. בכל זאת, יש בתוך הספרים האלה כמה תשובות שהן הלכתיות מובהקות, שנכתבו לדעת שואלים, ומהם יש תשובות חשובות, שנדון, כמה שנדון בכמה מהם. לפני שנתחיל, נעסוק בקיצור נמרץ בתולדות חייו של רבי אהרן קוטלר. היה יליד אירופה ב-1892, ממשפחה רבנית מובהקת. בגיל צעיר מאוד, הוא נכנס לישיבה בקריניק, בישיבה של רב זלמן זנדר שפירה, ובגיל 14 הוא נכנס ללמוד בסלבודקה. ושם הוא התפרסם כאחד מן העילויים המובהקים באותה ישיבה. הוא התחתן עם הבת של רבי סלזלמן מרצר, ראש ישיבת עץ חיים, ראש ישיבת סלוצק, ורבי אהרן קוטלר היה רם בישיבה בסלוצק, הישיבה עברה לקלצק, רבי סלזלמן עלה לארץ, ורבי אהרן קוטלר היה ראש ישיבת קלצק. בזמן המלחמה, הוא נדד ממקום למקום עד שהגיע לארצות הברית, ודווקא החליט לפתוח ישיבה בלייקווד. מקום שלא היה שם קהילה גדולה דתית, בוודאי לא חרדית. והוא דווקא רצה לגלות למקום תורה, דווקא למקום שאין תרבות שלילית מסביב, מקום שקט, ושם הוא פתח ישיבה, בית מדרש גבוה בלייקווד. הישיבה התפתחה והתפתחה והתפתחה. היום ישיבת לייקווד היא אולי הישיבה הכי גדולה בעולם, אולי אינני יודע בדיוק את המספרים, מקביל לישיבת מיר בירושלים, אבל יש שם אלפי תלמידים. עיר שלמה שהיא עיר חרדית השתנתה בגלל הישיבה הזאת, וזה ישיבה בלייקווד. רבי אהרן היה גם עסקן גדול בתחומים שונים, היה מהמייסדים של חינוך עצמאי, היה חבר באגודה, מבחינה רשמית הוא היה גם ראש ישיבה של עץ חיים בירושלים. מה שאי אפשר לתאר זה העוצמה של האישיות שלו, עצמה של השיעורים שלו. גם בשני השיעורים שבהם השתתפתי, אולי לא הבנתי הרבה, אבל ראיתי, הרגשתי את האש, את הברן שיצא מתוך השיעורים האלה, וכמובן שמו הולך לפניו כאחד מגדולי עולם של יהדות התורנית. הוא נפטר ב-1962, וקבורתו בירושלים. השאיר משפחה שהבן שלו, רב שנייר, ירש את מקומו. כשרב שנייר נפטר, אז הנכדים של רב אהרן עכשיו הם מראשי הישיבה של ישיבת לייקווד. נדון בשאלה בחלק ראשון, בחלק שני, דווקא משום הצד המעניין איך שהוא התייחס ליהדות ארצות הברית. התשובה נכתבה בתפרש צד יגימה. בזמן ששלחו לו מכתב על אישה אחת שהייתה אגונה. ושני עדים מהרטפורד, קנדיקט כנראה, כתבו שבעלה של האגונה שווק חי לכל חי. הבעל נפטר, האישה מותרת. ובאון קודם כל דן בהכשר העדים. אמנם עדים חתמו על זה, אבל העדים היו גרים בהרטפורד. הרטפורד אז לא היה נודע כעיר שיש בה תורה בכלל. הוא כותב שם, רבי אהרן, בעוונותינו הרבים ידוע שמרוב תרדות הפרנסה רוב בני ישראל שם במקום ההוא אינם שומרי שבת, והמחלל שבת פסול לעדות עגונה גם כן. ולכן הוא אומר שאוטומטית יש לעדים שבאים לבית דין חזקת כשרות, אבל כאן החזקה הזאת איתרה, היא לא עומדת באותה חזקת כשרות, משום שהרי רוב בני ישראל הם חללי שבת. ולכן אין להכשירה משום חזקת כשרות, שהרי רובה וחזוקה, רובה עודף מחזוקה. מה שלדעתי הוא מאוד מעניין, שהמצב כנראה היה מדויק, שרוב תושבי העיר, רוב התושבים, היו מחללי שבת. אבל אולי רב אהרון הסתכל על זה במידה של, כמובן הוא לא מתיר, אבל הוא ראה בזה מידה של סלחנות מסוימת, שהוא אומר שהרי הם מחללי שבת מרוב טרדות הפרנסה. הוא לא חשב שהאי שמירת שבת נבע מחוסר אמונה, ממרחק מהקדוש ברוך הוא, אלא טרדות הפרנסה כל כך הטרידו אותם שהם חיללו שבת. לדבר הזה יש השלכה מעשית שתכף נראה. הדיון של רב אהרון היה בקשר לאחד שבא, מצד אחד הוא פרש מהרוב, אבל מצד שני, הרי כל אחד ואחד שבא ומעיד, יש לו חזקת כשרות. אז האם אפשר להתיר אחד שאני לא יודע שהוא מחלל שבת, על סמך החזקת כשרות גם כשיש רוב נגדו? וכדרכו של גדול בתורה, הביא ראיות ממשנה בראש השנה, שיש שני פסולים, בן אדם שהוא פסול מדורייתא, ויש פסול מדרבנן. והוא רוצה להראות שהפסול של אחד שהוא פסול מדרבנן, אינו מתייחס לאחד שבא מהרוב, אחד שבא לביתים. ולכן, הוא פסק בסופו של דבר שאפשר להתיר להשתמש בעדים האלה. יש לו עוד סניף להתיר, בגלל שהוא דיבר האם הרוב של מחלי שבת הוא אכן רוב שאנחנו צריכים לקבל אותו להלכה, והוא גם כן דן בשאלה למדנית, רוב התלוי במעשה, האם הוא חשוב רוב מהתורה, אבל זה כבר נושא יחסית מסובך. אבל יש עוד הערה שרב אהרון היה צריך לדון בה. באותו מכתב שהעדים, שני עדים, חתמו שהבעל מת, חתם גם גוי אחד. האם אנחנו נפעיל כאן את הכלל שנמצא אחד מהם קרוב הפסול, עדותן בתלה, שהרי עדות עקום פסולה. ובארם בכוח תאתרה הסביר שקודם כל יש מקום להגיד שבעדות אישה אין פסול שנמצא אחד מקרוב הפסול. גם יכול להיות שנמצא אחד מקרוב הפסול זה אם יש עד פסול, אבל אולי עדות של גוי איננה חשבת עדות בכלל. כשקרוב מעיד על משהו, אז הרי הקרוב הוא יהודי שבעיקרון הוא קשר לעדות, רק הוא קרוב, הוא פסול לעדות. או אפילו מי שעבר עבירה, בעיקרון הוא יהודי שקשר לעדות, אבל בגלל שהוא עבר עבירה, הוא נקרא עד פסול. ויש הלכה, אם אחד מהם הם פסולים, אז כל הקט נפסלה. אבל כאן, אולי הגוי אינו עד בכלל. לגוי אין תורת עדות. הערה שלישית להתיר קבלת העדים ולשלול את הטענה שאין כאן קרוב או פסול, בגלל שהוא אמר בכלל כזה לא שטר. זה לא נכתב בצורת שטר, אין כאן דעת המתחייב. זה עדות בכתב, ועדות בכתב כשרה. אז אולי הדין שנמצא לכם מקום פסול, זה רק בזמן שיש שטר שכאילו נחקר בביתין, אבל כאן אין כאן שום צירוף, ולכן יש מקום להתיר. הסיבה האחרונה שרב אהרון מצא מקום להתיר, זה בגלל שהיה מכתב גם כן מאישה זקנה אחת. הדודה הדודה של האישה כתבה מכתב שהבעל מת. עכשיו, למה העדות הזאת היא יותר טובה מאשר השני עדים שחתמו במכתב הקודם? כאן אמרתי שהגורם שהרבאו נשתמש בו בהתחלה, זה בא לידי ביטוי בצורה מאוד מעניינת. הוא אמר, הרי בהרטפורד ובמקומות דומים, באמת כך טוען רב אהרון, אולי ממש מידה מסוימת של צדקות ומידת הזכות שהוא מעניק לכל יהודי ויהודי, אומר שהרי הם מחללי שבת רק בגלל תדעות הפנסה. והאישה הזאת הרי היא איננה בעלת עסקים, איננה קשורה למלאכה, וגם זקנה בשנים. אז אומר רב אהרון, אישה מסוג זה, הוא לא חשוד על חילול שבת, בגלל תרדות הפרנסה. ממילא, בוודאי שהאישה הזאת היא קשרה, ולכן יש מקום להתיר את האישה, על סמך עדות של שני עדים, ועל סמך עדות של אותה האישה. מה שעניין אותי מאוד כאן בשאלה, זה ההתייחסות ליהדות ארצות הברית באותם הימים, במיוחד לראות אישה זקנה, באמת רב אהרון חשב מתוך לימוד זכות, שבוודאי היא שומרת שבת. למרות שהרוב בארצות הברית היו מחללי שבת. אבל בזמן זקנתה, הרי ברור לרב אהרון שהיא נחשבת כאישה כשרה ויכולה להעיד בענייני אגונות. זה הזכיר לי את הרעיון שהזכרנו בשבוע שעבר בשם הרב ברייש, על יהודי שנפטר, והשאלה שהייתה בזמן שהוא היה גוסס, בזמן שהוא היה באמת חולה שיש בסכנה, ליתר דיוק, הוא היה חולה שיש בסכנה, האם אפשר להציל את חייו אפילו בחילול שבת? והטענה שהרב ברייש אמר שבאותו רגע, מי אמר שהוא עדיין מחלל שבת? הרי בסוף ימה בן אדם חוזר בתשובה, ובפרט בזמן שהוא עומד על ארץ דווי, שוכב על ארץ דווי, והוא חולה שיש בו סכנה, אומר הרב ברייש, מסתום הוא חזר בתשובה. כמו שאמרנו השבוע שאישה זקנה בהרטפורד, בוודאי שהיא כבר שומרת שבת. שאלה אחרת שנדון בה, שאלה גם כן שהעסיקה אנשים בארצות הברית באותם התקופות, הייתה שאלה של שביתה שמורים ברבנים בעולם בעולם החינוך התורני בארצות הברית. ומי שמכיר את התנאים של בתי ספר, ישיבות תיכוניות בארצות הברית, ידע שהמצב הכלכלי היה אגום ביותר, הרבה מורים קיבלו משכורת רעב, ואפילו המשכורת הזאת לא קיבלו בזמנו. יש ראש ישיבה אחת בתור ודעת שפעם אמר שהגמרא בבבא בתרא אומרת, אם בן אדם טוען שהוא שילם לפני זמן הקצוב של חוב, נניח שילבו לו כסף לשלושה שבועות, והוא טוען שהוא שילם באמצע, אחרי שבוע וחצי. אומרת הגמרא, אין אדם פורע תוך זמנו. זה לא מקובל שבן אדם ישלם לפני זמנו, ולכן לא מאמינים לטענה הזאת. אומרת הגמרא, הלוואי שיפרע בזמנו, הלוואי שבן אדם יפרע ביום הקצוב לו. אותו ראש ישיבה העיר, ואני אומר בעולם הישיבות של היום, הלוואי שישלמו אחרי זמנו, שפעם אחת כן ישלמו. בגלל המצבים הכלכליים האלה, היו מורים שדנו האם מותר לשבות. מצד אחד אנחנו יודעים שפועל יכול לחזור בו אפילו בחצי היום. אמנם בדבר העבד, אנחנו אומרים שפועל לא יכול לחזור בו. אומר הרב ארון שבוודאי זה נחשב דבר העבד, והוא נחשב מזיק ממש, ולכן בוודאי שאי אפשר לשבות. אבל יש מקום להעלות עניין נוסף. הרי אנחנו אומרים כלל, יש דינה דמלכותה. ובדינה דמלכותה יש חוק מפורש שכל אחד יכול לשבות, אפילו בדבר העבד. האם זה שייך שאנחנו צריכים לקבל דינה דמלכותה בתחום הזה? ורבאון גם דן בזה, ואמר שדינה דמלכותה רק מתייחס לדינים המונות. כאן אני אומר שיש כאן איסורים. ולכן, בזמן שיש איסורים, אני לא יכול להתיר להם לשבות, וצריכים להמשיך בעבודתם. עכשיו, בשבילי, קצת הפתעה, שרבאון אמר, אולי יש מקום לחלק במורים, בבתי ספר יסודיים או בתיכונים, אולי יש מקום לחלק בין מורים ללימודי קודש ללימודי חול? שהרי אצל מורים ללימודי חול, האם שייך לדבר על דבר העבד שיפסידו? כמובן, בזמן שדיברו על המורים ללימודי קודש, דיברו על הפסד של תלמוד תורה. דבר מעוות שאי אפשר לתקן. אבל בלימודי חול, אולי לא שייך ואולי הם יכולים לשבות. אומר הבארון, זה גם עניין רוחני, ויש בזה דבר העבוד מצד חינוך התלמידים ושמירתם. הוא אומר שהרי אנחנו מכירים גודל הקלקול, ואני מצטט, גודל הקלקול הבא מבטלה וטיולי התלמידים וסתובבותם בשווקים וברחובות, וזה נקרא לדעתו הפסד רוחני שלא חוזר, וגם כן עוד גורם, שימשיכו ללמוד לימודי חול, כדי שיסיימו. ואם יסיימו, אז אפשר להמשיך עכשיו בלימוד תורה בעתיד. אז לכן הוא אומר שאותו הדין שייך גם למורים ללימודי חול. אבל הוא מוסיף עוד נקודה חשובה. הוא אומר, מצד שני, אנשים שקשורים להנהגת הישיבה, להנהלת הישיבה, צריכים להתנהג ביושר לכל הדרישות המוצדקות של המורים, ולא יכולים לנצל את הפסק הזה שהם חייבים ללכת לעבוד. והוא אומר שמי שמוטרד מפרנסה, הרי הוא, אין לו את המנוחת הנפש, אין לו ריכוז המחשבות שהם כל כך נחוצים למורה, ולכן הוא מזהיר את ההנהלה להתייחס לטענות המורים, לטענות המלמדים, המחנכים, בכבוד, ולספק להם כל מה שמגיע להם. התשובות דומות מוצאים אנחנו בכמה מפוסקי דורנו. רק רוצה להזכיר שרב משה פיינשטיין, באיגרות משה, גם עסק בשאלה הזאת, והוא הוסיף גורם שנדמה לי שלא מובא בתשובה של רב ארון. תשובה גורם מעניין. הוא אומר שהרי בעצם מורים צריכים ללמד בחינם. מורים ללימודי קודש. הרי הגמרא אומרת מה אני בחינם, אף אתם בחינם. אז כל המשכורת שהם מקבלים זה עבור זה שהם לא מקבלים משכורת במקום אחר. בטלה. אבל אחד שהוא מבוטל, אז הרי הוא צריך ללמד תורה בחינם. אז הוא אומר, אם כן, איזה יושר יש לו לבטל לימודים, לא ללמד בגלל שהוא לא עוסק במשהו אחר, אז הוא חייב ללמד תורה. אבל מה שמעניין שרב משה, בתשובות שלו, באיגרות משה חושן משפט חלק אחד, חלק ראשון של חושן משפט, עמוד קופיות, אומר שבכל זאת יש מקום לשקול שאפשר להתיר שביתת מורים בגלל אית לעשות לשם יפארו תורתך. אומר שאותו טיעון שאמר ברון, שמורים לא יכולים להקדיש את מחשבותיהם, את כוחותם, את כל המרץ שלהם ללימוד תורה, בזמן שהם תרודים על פרנסה, בזמן שהם חייבים לחפש כל מיני חלטורות כדי להשיג איזה כסף לפרנסה אפילו מועטה. אז הוא אומר שאותם המורים לא יעבדו טוב, ולכן אולי עדיף שהם ישבטו יום יומיים, ואז הוא אומר ששביתה כזאת לא תחזיק ממד. בוודאי שאחרי כמה ימים בודדים, הנהלת הישיבה תתייחס לטענות של המורים, וההנהלה תשתדל ליישר את כל ההידורים. אז לכן למעשה יש מקום לדון בכל מקרה בגופו של עניין, אבל רב אהרון ורמי שמאוד דאגו מצד אחד למורים, מצד שני ההלכה התורה אומרת לא לשבות, אבל אולי על פי פסקו של רמי שיש עניין לשקול שמותר בתנאים האלה לשבות יום או יומיים. התשובה האחרונה שנעסוק בה היום היא שאלה מעניינת, גם כן שמאוד אופיינית לעצות הברית באותם הימים, זה בקשר לבית כנסת שהחליטו להוריד את המחיצה. וכמובן, העניין של המחיצה היה גורם מאוד מאוד חשוב בדיונים של רבנים ארצות הברית. יש ספר מפורסם, The Sanctity of the Synagogue, קדושת בית הכנסת, שמטרתו היא להביא פסקים של כל גדולי ישראל שצריכים לשמור על קדושת בית הכנסת ושתהיה שם מחיצה. והתשובה בדרך כלל נכתבה, מה שבדרך כלל התייחסו אליה, זה האם צריכים מחיצה או לא. אבל כאן השאלה הייתה, שהייתה קהילה חרדית, קהילה דתית, שרצו לשנות ולהוריד את המחיצה שאנשים ונשים ישבו יחד. אז קודם כל, רב אהרון מביע השתוממות, איך ייתכן שמישהו יעלה על דעת שדבר זה מותר? הרי זה ברור, מוסכם, מכל חכמי הדורות, לא היה תמיד חכם בעולם שהיה יצא להתיר, ובהערה מעניינת, רב אהרון מאיר, שאפילו במקומות שהתחילו לשנות צורת בית הכנסת, למשל, בזמן שרצו לעשות עוגב בבית הכנסת, או שהשמיטו חלקים מהתפילה בענייני גאולה, אז רב אהרון אומר שגם כשהיו מקומות שרצו לשנות צורת בית הכנסת, הוא מתייחס כנראה לתקופת החתם סופר ולדור קצת יותר מאוחר, אומר, אבל הוא אומר, ראו דבר פלא, ואני מצטט מהספר, ראו דבר פלא, כי הרפורמר, אף שהחריקו ללכת בשנויהם להשמיט מהתפילות ענייני הגאולה, ולהעמיד עוגב ועוד, מכל מקום לא עלה על דעתם להתפלל בתערובת אנשים, כי גם הם הבינו שזה לא ייתכן, והכירו את זה לדבר בלתי הגון כלל. ומעניין, שהתשובה הזאת נכתבה וכנראה עוד לפני הפרצה הגדולה בארצות הברית, שהרפורמים באמת הורידו את המחיצה לגמרי, ובאורון קודם כל דן בחשיבות המחיצה, חשיבות של מנהגי ישראל, הוא דיבר על ביזיון בית כנסת, אבל הוא הוסיף שני גורמים אחרים גם כן שעניינו אותי מאוד. קודם כל הוא אמר שהרי זה היה בית כנסת, ואנשים תרמו לבניין בית הכנסת, ואלה שנתנו את הכסף לבנות בית הכנסת, הרי הם נתנו לבנות בית כנסת שהוא על פי דין תורה, ולפי דת חכמים. בוודאי שכוונתם הייתה לשם שמיים, להיות להם זכות במקום קדוש. עכשיו, שרוצים לשנות, רבנו טוען שהרי יש כאן צד גזלה. אתה גוזל את הכסף שניתן למטרה מסוימת, ולהעביר אותו למטרה אחרת לגמרי, דבר שאינו רצוי. הוא אומר שהרי גדולי ישראל, ובייחוד חכמי הונגרים, החתם סופר בראשם, החרימו להיכנס לבית הכנסת שיש שינויים מהדין. אז האם האנשים היו נותנים, האנשים שנתנו את הכסף, האם היו, הם היו נותנים את הכסף למקום שגדולי ישראל אמרו שאסור להיכנס לתוכו? אז הוא אומר, יש גם עניין של גזל. והוא אומר שגם כן, אלה שנתנו את הכסף, בטח יש מהם שכבר הלכו לעולמם. אבל המוריש את מקומו בבית הכנסת, הרי היורש חייב לציית לדרישותיו, שהרי יש מצווה לקיים דברי אמת, ויש גם עניין של כיבוד אב ואם. אז חוץ מכל הדיונים שרבאון כתב בצד, והוא כותב שזה רק ממש חלק קטן, הוא כתב את התשובה הזאת בחיפזון, בגלל שהוא היה בלייקווד כשקיבל את המכתב, ולא הספיק לעיין וכו' וכו'. אבל הוא אומר בוודאי שצריכים שתהיה מחיצה בבית כנסת, ולכן הוא פונה באופן אישי לכל חברי בית הכנסת, לכל מי שיכול בידו, שיחוסו על כבוד שמיים ועל כבוד התורה ועל כבוד אבותינו מכל הדורות, שלא ישנו בזה כלום, אבל חוץ מקדושת בית הכנסת, הרעיון שיש כאן עניין של גזל, או עניין של זלזול בכבוד הורים, או זלזול בכבוד המת, הוא גורם נוסף שרב אהרון העיר כדי לחזק את עמדתו שבוודאי אסור לשנות ממנהגי בית הכנסת, צריכים להשאיר את המחיצה בבית הכנסת, כמובן בבית כנסת שנבנה מחדש, הוא גם כן דרש שיקימו מחיצה בלי הטענות האלה של גזר וכבוד המת, אבל כגורם נוסף לעניין שלנו הוסיף את הגורמים האלה.